עוברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה. מגוון גדול של תוכניות. אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים למאזינות ולמאזינים שלנו, אתם על רדיו סול בתוכנית כי אני חייל, והיום אנחנו הולכים להעביר את השעה הקרובה יחד בשיחה עם קצינה במילואים ששרתה בחיל הרפואה, והיא גם אחות מוסמכת במקצועה, רב סרן נטלי מזור גולדפרב. צהריים טובים נטלי.
צהריים טובים אולי.
תודה שהצטרפת אלינו והגעת לאולפן. ואנחנו היום נדבר על נושא שמעניין לא מעט חיילים ובני משפחותיהם. והנושא הוא מוקד הפניות של חיל הרפואה, וזה נושא שכמו שאמרתי הוא גם מעניין וגם מעלה הרבה אמוציות, ואנחנו ניתן את מספר הטלפון שלנו ואת הוואטסאפ ממש בתחילת התוכנית לשאלות או תהיות, כדי שכל מי שרוצה יוכל לפנות אלינו, והמספר טלפון הוא 03-677-3636 או בוואטסאפ 053-807-1213. מוזמנים גם במהלך השידור לשאול אותנו שאלות, ואנחנו נשתדל לתת מענה להכל. ונטלי, כמו שהתחלתי ואמרתי, את אחות מוסמכת במקצועך, ואת ב-2004 הקמת את מוקד הפניות של חיל הרפואה. ובשיחה מקדימה שלנו, את אמרת לי, אני חלמתי וקרפר חזי לוי הגשים. או משפט דומה. אז קודם כל אני אשמח שתסבירי לי איך נולד החלום הזה. למה הרי חלום או חזון נולד מאיזשהו צורך מהשטח?
טוב, קודם כל ברור שהיה צורך. ב-2004 שאני הגעתי לתפקיד, בעצם הייתה שם קצינה ופקידה שהיו צריכים לתת מענה לכל מיני פניות שהגיעו מהשטח, שהגיעו דרך אגב גם מקצינת פניות הציבור, גם מנציב קבילות חיילים, ובעצם שני אנשים בלבד שאמורים לתת מענה. אני חושבת שחיל הרפואה הבין שקשה לתת בצורה הזאת מענה באמת עולם. וכמו שאמרתי, אני חלמתי, ומי שאז היה קרפר, דוקטור חזי לוי, בעצם הקשים את זה. והקמנו בעצם את מוקד הפניות, שבסך הכל מצאנו לנו איזשהו חדר, ושמנו שם טלפונים, והבאנו עוד חיילות, והחלטנו שאנחנו רוצים לתת מענה יותר טוב, בגלים קצרים.
מה זה אומר בגלים קצרים?
זה אומר בעצם שאם מישהו חש שהטיפול שהוא קיבל לא היה מספק, או שהוא לא קיבל מענה שהוא רצה, דרך אגב זה יכול להיות חייל, זה יכול להיות הורה, בעצם יכול לפנות אלינו למוקד, לשאול, להעלות איזושהי סוגיה, ואנחנו נבדוק אותה. אנחנו בסך הכל בתוך חייל, חייל קטן יחסית, ואז בעצם מרימים טלפון לאותה מרפאה, למפקד מרפאה, לאחות, לרופא, מבררים את הסוגיה ויכולים לחזור באמת די מהר לפונה ולתת לו מענה.
אז בואי נעבור רגע נושא בצורה מסודרת. קודם כל, מי יכול לפנות למוקד?
אוקיי, כל אחד בעצם יכול לפנות למוקד.
חייל, אזרח, איש מילואים, מלשב, כולם יכולים לפנות למוקד ולקבל מענה.
נכון, כל אחד יכול לפנות ולקבל מענה. כמובן שאם פונה, בוא ניקח לצורך הדוגמה, הורה שרוצה לבדוק משהו לגבי הבן שלו, אנחנו נפנה לבן ונבקש את רשותו לעשות את זה, כי בכל מקרה, את יודעת, מדובר בבגיר.
יש סוגיות של סודיות רפואית.
נכון, כל הסוגיות של סודיות רפואית היא חשובה מאוד, ויכול להיות מצב שהחייל יגיד לנו, לא, אני לא רוצה שתתעסקו בזה, יכול להיות להפך. חשוב לנו שהחייל יכיר שפנו לגביו, ואנחנו ניתן מענה על פי רצונו כמובן.
אז למעשה הדבר הראשון שאת אומרת, זה שלא חייב שהחייל יפנה, אלא כל מי שפונה, ובלבד שזה על דעת החייל
נכון
עצמו.
נכון מאוד, יש אפילו פניות שהן פניות כלליות, זאת אומרת, יש הרבה חיילים שמתלוננים על.
זאת אומרת, זה לא חייב להיות תלונה
נכון,
קונקרטית,
נכון,
ואתם מטפלים בה?
נכון, זה יכול להיות גם
בה?
משהו כללי, ואנחנו נבדוק אותה ונטפל בה.
הבנתי.
על פי המידע שיהיה לנו כמובן.
ברור. אז אם ככה, אולי תחדדי לי רגע אחד את ההבחנה בינכם לבין קצינת פניות הציבור ונציב קבילות חיילים שהזכרת אותם מקודם באותה נשימה.
כמו שאמרתי, בתוך החייל, בסך הכל יש המון המון פניות, דרך קצינות פניות הציבור, דרך נקחל, אז ולכן יש אפשרות להגיע בעצם ישירות למוקד
ישירות.
שבודק, גם קצינת פניות הציבור שתקבל איזושהי פנייה לגבי נושא רפואי, היא תפנה בעצם אלינו כדי לתת מענה. לכן אמרתי, גלים קצרים.
הבנתי. אז למעשה, אם אני מבינה מבין הדברים, אז ההמלצה היא מקום שבו הסוגיה שאתם מעלים היא סוגיה רפואית, טיפול רפואי שהתקבל, לא התקבל, או אתם חושבים שהוא היה לא תקין. ההמלצה היא לא לפנות דרך נציב קבילות חיילים או קצינת פניות הציבור, כי בסופו של דבר, הפנייה הזאת תועבר לחיל הרפואה להתייחסות. עדיף לכם לפנות ישירות לחיל הרפואה, וזה הקווים הישירים.
נכון, זאת בדיוק ההמלצה שלי, בעצם לפנות ישירות למוקד הפניות של חיל הרפואה. אני מבטיחה שתקבלו מענה. לא תמיד הוא המענה שבדיוק לא אתם מצפים, אבל אתם תקבלו מענה והסבר מפורט לגבי התשובה שבעצם הבדיקה שנעשתה. ואולי שווה גם לדבר רגע על דרכי הפנייה, שאולי נפרסם אותם אחר כך.
בהחלט.
אבל יש המלצה לפנות למוקד דרך המייל האזרחי. המייל האזרחי נענה תוך 48 שעות לכל המאוחר.
מייל אזרחי על פני טלפוני?
על פני טלפוני. בעצם אני אתן איזשהו רקע.
בואי תתני רגע את המייל, כדי שיהיה את זוכרת אותו.
אנחנו ניתן את זה אחר כך.
ניתן את זה אחר כך מסודר, אין בעיה.
בגדול, מה שחשוב לדעת זה שעד לא מזמן, מוקד הפניות של חיל הרפואה היה אחוד יחד עם מוקד מכל הלב.
אוקיי.
מוקד מכל הלב הוא מוקד אחר של חיל הרפואה, שתפקידו בעצם לסייע בזימון תורים לחיילים, במוקד החיות שנדבר עליו גם מאוחר יותר. ובעצם המוקדים האלה הם מוקדים כרגע בעצם נפרדים, יושבים במקומות שונים.
הבנתי.
ולכן המוקד מכל הלב שעובד על מרכזייה, מוקד הפניות לא עובד כרגע עם מרכזייה, בגלל איזושהי תקלה ספציפית, ולכן ההמלצה היא הכי טוב לפנות דרך המייל האזרחי. ככה גם אפשר לבקש כל מיני חומרים ודברים נוספים, והשיח הוא הרבה יותר מהיר ונוח.
הבנתי. אז את אומרת, הדרך המועדפת היא במייל. כשיש פנייה שהיא טלפונית, מי למעשה יושב שם במוקד? יושבות חובשות, יושבות מוקדניות, מה הידע שלהן? תעשי קצת סדר
בעצם בנושא. בעצם מי שיושב שם זה מוקדניות, שמקבלות את המידע, ועכשיו הן מעבירות את זה בעצם לבדיקה על ידי גורמים שהם גורמי רפואה.
אוקיי, זאת אומרת שאותה חיילת שעונה לי לטלפון, אין לי מה לצפות ממנה לאיזושהי תשובה מיידית, כי היא לא גורם רפואי.
נכון, חוץ מזה, זה בדרך כלל דברים שצריך לבדוק אותם, לבדוק מול התיק הרפואי, מול הגורמים שמטפלים בחייל בשטח.
אוקיי.
אותה מוקדנית לא תדע, דרך אגב גם אחות במוקד לא בטוח תדע את זה, ולכן נכון בעצם לקחת את כל המידע ולעשות בדיקה מול המרפאה המטפלת, ואז לחזור עם תשובה.
ובגלל זה גם אני מניחה, אתם מעדיפים את הפניות במייל, כי אז הכל מסודר וכתוב, ואין פה מקום לפרשנות ולאי הבנות.
נכון, גם ככה אפשר לקבל עוד מידע שנדרש, חומר רפואי וכדומה.
הבנתי. עכשיו, כשדיברנו על מענה בקווים קצרים, אז אמרת שבמייל בדרך כלל יש תשובה תוך 48 שעות, למעט מקרים חריגים. זאת תשובה כבר לגופו של עניין, או שזאת תשובה, פנייתך התקבלה ותטופל?
לא תמיד. לפעמים התשובה היא כן, היא די מהירה, ולפעמים זה משהו שנדרש יותר בעצם לבדוק אותו, ואז יגידו לפונה, קיבלנו את הפנייה שלך, אנחנו נחזור אליך עם תשובה בהמשך. או לבקש ממנו, כמו שאמרנו, חומר נוסף כדי שנוכל לבדוק אותו בהמשך.
אוקיי. איזה פניות תדירות אתם בדרך כלל מקבלים שם? אז דיברנו על תלונות, על טיפול רפואי כזה או אחר. זה בדרך כלל הדבר התדיר ביותר, או שיש עוד דברים?
לא, זה יכול לנוע מי באמת לא קיבלתי את מה שרציתי, או יחס גם יכול להיות, וזה יכול להיות אפילו פניתי למיון ולא קיבלתי טופס התחייבות חזרה, איך אני מקבל את הטופס התחייבות, איך אני יכול לערער, אפילו פניות על עירור לוועדה רפואית, גם הן מתקבלות בתוך המוקד, המגוון הוא מאוד 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 רחב.
הבנתי. כל הדוגמאות שנתת לי עכשיו זה דוגמאות לגבי טיפול רפואי, או בתוך הצבא, או אצל במיון, שזה החריג. יש אצלכם גם פניות לגבי ביקור רופא? אנחנו מכירים שיש תלונות לפעמים לא מעטות, על היחס, על מהירות הטיפול בביקור רופא. אתם הכתובת, או שיש כתובת אחרת?
אנחנו בהחלט הכתובת, מוקד הפניות, יבדוק כל תלונה שתגיע, ובודק כל תלונה שמגיעה לגבי ביקור רופא, מול הנהלת ביקור רופא, בוודאי.
עכשיו, אני מנסה רגע אחד להבין מה המשמעות של לבדוק דבר כזה. הרי בסופו של דבר זה גוף אזרחי, את אומרת, הנהלת ביקור רופא. זה לא תחת קרפר לצורך העניין.
זה נכון, אבל אני מזכירה שאנחנו קונים את השירותים מחברת ביקור רופא, ולכן היא מחויבת לתת לנו בעצם מענה לכל פנייה שלנו.
הבנתי, ולכן יש פיקוח.
בוודאי.
אוקיי. עכשיו, מה שעוד עולה ככה הרבה בתור שאלה, זה האם אתם במוקד או מישהו בוחן את שיקול הדעת הרפואי שהופעל. אני אתן לך דוגמה. מתקשר פונה, לא משנה אם זה חייל או בן משפחה, ואומר, כואב לי הגרון כבר 4 ימים, נכנסתי לרופא והוא נתן לי רק אקמול. איך זה יכול להיות שלא בדקו אותי, לא עשו משטח גרון, סתם אני זורקת דוגמה. האם אתם במסגרת המוקד מתקשרים ושואלים א', מה נעשה וב', האם נכון, או שאתם גם, יש לכם סמכות לבוא ולומר, תראה, יכול להיות שאם לא בדקת, לא עשית משטח גרון ולא הסתכלת עם מקל בגרון כמו שעושים לילדים, זה לא תקין.
בוודאי שגם הנושא הזה נבדק. אנחנו רוצים בעצם מכל פנייה, לא רק לתת מענה, אלא בעצם רגע לבחון את עצמנו ולראות אם אנחנו נותנים טיפול נכון וראוי, ולכן בוודאי שאנחנו גם בודקים את הטיפול. נתת דוגמה מאוד פשוטה, יש דברים לפעמים יותר מורכבים, בוודאי כל דבר נבדק, כדי בעצם לעשות איזשהו תהליך למידה גם בתוך החיל. אנחנו לא רק מסמנים וי על מענה לתשובות.
כן. שאלתי אותך קודם ונתתי דוגמה של רופא שלא נותן מענה. אני רוצה לקחת אותך לנקודה אחרת שהיא החובשים. הרבה פעמים החובשים הם השער הראשון לרופא. ובסופו של דבר, הרבה פעמים החובש, כמו שאמרנו, הוא מחליט מי ייכנס לרופא. יש קושי לפעמים עם עם הבאפר הזה. הרבה פעמים אני מקבלת תלונות או שומעת על חיילים שאומרים לי, תשמעי, הרופא החליט שאני...
החובש
החליט שאני בריא, אמר שהמדדים תקינים. איך מתמודדים עם הדבר הזה?
אני אגיד ככה. נלך קודם למרפאות הרגילות, לא מרפאות בבסיסי ההכשרה. אוקיי? הבסיסים הרגילים שכולנו, רוב החיילים משרתים בהם, יש אפשרות לקבוע תור לרופא בצורה מסודרת, דרך האינטרנט, דרך להרים טלפון למרפאה, לא משנה, יש כל מיני דרכים, ואפשר בעצם לקבוע תור מסודר לרופא. איפה אנחנו נתקלים בחופשים בעצם? זה שבאותו בוקר החייל מגיע, לא מרגיש טוב, ועכשיו הוא רוצה תור לרופא. כאן יש בעיה.
את מדברת על המקרים התחופים.
נכון, פה יש בעיה, והוא בעצם נכנס למסלול שנקרא...
מסלול התחופים.
המקרים התחופים, בדיוק. Okay. ואז בעצם אותו באפר שאת מדברת עליו הוא אותו חובש, mm-hmm. שבעצם יושב וצריך להחליט עכשיו, מסדר הרופאים, אני מזכירה לך, מלא.
מסדר חולים.
מסדר החולים לרופאים בעצם okay. מלא. ועכשיו בעצם אנחנו צריכים להכניס תחופים, שלפעמים מניסיון זאת...
כן, הם יותר מאשר כל השאר.
זה בדיוק, זה תור ארוך מאוד. ואז בעצם החובש צריך לעשות את ההחלטה האם להכניס או לא. אני אומרת לך מניסיון כמפקדת מרפאה לשעבר, חובשים בדברים שהם לא ברורים להם, והם לא בדיוק על פי הסמכויות שלהם, פונים אלינו המפקדים, הרופאים, האחיות במרפאות, ומתייעצים איתם. מרבית הפעמים מתייעצים, מעט הפעמים שהם באמת רואים דברים שהם מאוד מאוד ברורים, ולא צריך להפנות. שוב, במידה ויש איזשהו חייל חשב שהוא קיבל טיפול, שהוא חושב שהוא לא מתאים למצבו, אני מציעה שייצור קשר עם המפקד שלו. המפקד יודע איך ליצור קשר עם המרפאות, לנסות רגע לבדוק את זה, ובעצם לפתור את זה שוב כמה שיותר מהר, בלי יותר מדי אנשים שמעורבים בתוך הדבר הזה.
עשית בתחילת הדברים הבחנה בין מה קורה בבסיסים הרגילים, נקרא לזה, שהם לא בסיסי הכשרות, לבין בסיסי הכשרות.
נכון, בבסיסי הכשרות בעצם, כדי להגיע לרופא, אתה קובע תור דרך החופל.
אוקיי, החובש הפלוגתי.
החובש הפלוגתי, ולכן כאן זה קצת שונה. שוב, גם פה, אני חושבת שלערב את המפקדים, חשוב מאוד, או המפקדים, הם אחראים לא פחות על בריאות החיילים שלהם, ולכן בהחלט אפשר להיעזר בהם במקרה הצורך.
כדי לקבל מענה. אז אנחנו נעשה אתנחתא קלה ונשמע את שלמה ארצי בשירו לא עוזב את העיר שאת ביקשת. יש הסבר? או שזה... את אוהבת?
אהבת ילדות.
אהבת ילדות. מצוין. אז אהבת ילדות זה סיבה נהדרת. לא עוזב את העיר שלמה ארצי, ואז נמשיך.
והוא לפני סיום סוגר כבר את השאר מרפא מן העניין חומק אל תוך השיר והיא לפני סיום שואלת האם אתה נשאר האם השיר ימנע מבעדנו להמשיך כך או כך לא עוזב גם אותך
אחר כך משום שתחלת הרדיו מעוטט רק סימני החוף מעוררים ספק והיא מתוך סיום שואלת האם יהיה מדי אם היא פתאום תפרוץ בבכי לא מתאפק לא זה ודאי לפני סיום והוא פתאום מבטיח מתוך חלום זהיר הם נשענים אל ים למות לפני סיום והיא על קו רקיע מתוחה כמו עיר קטנה דמוית שרב
שלמה ארצי לא עוזב את העיר, ואנחנו לא עוזבים את העניין של התורים. דיברנו על התורים לרופא, ואני רוצה להעביר אותך לתורים לרופאים מומחים. יש הרבה פעמים אני רואה פניות, נקבע לי תור לרופא מומחה בעוד 4 חודשים, 3 חודשים. למה כל כך הרבה זמן?
אני חושבת שבזה אנחנו לא שונים ממה שקורה בעצם באזרחות. בעצם כשאתה רוצה לקבוע תור לנוירולוג באזרחות, מאוד קשה לקבוע, ותקבלי תור כנראה בעוד 3 חודשים במקרה הטוב.
נכון.
זה לא שיש לצבא מומחים נסתרים מקופות החולים, ואין. אנחנו יושבים בעצם על אותו
פול.
אותו פול של רופאים. בעצם כל המרבית, הרופאים המומחים שלנו, הם אנשי מילואים או יועצים, שבעצם עובדים באזרחות ונמצאים אצלנו אחת לכמה זמן ונותנים את הייעוצים. אני כן יכולה להגיד שאנחנו עושים כל מה שאפשר כדי לקצר את התורים לחיילים, בוודאי לחיילים הקרביים, אבל אנחנו באמת עושים כל מה שאפשר, מוקד מכל הלב, מפקדת המוקד, יוצרת קשרים עם מרבית בתי החולים כדי בעצם לקבוע שם מחסניות תורים לחיילים.
יש דבר כזה?
כן, בהחלט. אם אתה פונה למוקד מכל הלב ומבקש בעצם תור, היא יכולה לבדוק גם בבסיסים, גם במרפאות הצבאיות, אבל גם בבתי החולים. ולראות אם הזמינות שם טובה יותר, בהחלט יש לנו תורים לא פעם טובים מאוד.
כן, יותר, את אומרת, זה שיש עתודה כזאת של תורים לחיילים, זה...
בהחלט זה מאוד מאוד עוזר ומקצר את התורים.
מעולה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, נניח שכבר נקבע לי תור, ואפילו התור מתקרב. אז לא פעם אני רואה פניות בפייסבוק של חיילים שאומרים, חיכיתי 3 חודשים לתור לאלרגיה, אוקיי? והמפקד אמר לי ערב לפני, לא, אתה לא יכול לגשת, יש פעילות, יש זה, אפילו בלי שום סיבה. תעשי לנו פעם אחת ולתמיד סדר. מה גובר על מה? סמכות המפקד, ההפניה, מה אני עושה בתור חייל אם המפקד אומר לי דבר כזה?
אני חושבת שאמרתי את זה גם מקודם, וגם פקודות מטכ"ל אומרות את זה, שהמפקד אחראי על בריאות חייליו. מפקד, במידה וקרה אירוע כזה, כן, צריך לפנות, צריך לבדוק את זה. מפקד צריך להפעיל שיקול דעת, אם לבטל או לא. אני מציעה, כמובן, להרים טלפון, שמפקד ירים טלפון קודם למרפאה, לבדוק אם מדובר בתור דחוף או לא דחוף, ובמידה ויש בעיה, והורה למשל, או חייל, חושבים שביטלו תור דחוף שלא בצדק, כן, אפשר לפנות לא למוקד הפניות של חיל הרפואה, כי הבעיה פה היא כבר בעיה פיקודית, אז לפנות לקצינת פניות הציבור בעצם ולבדוק את הסוגיה. מרבית הפעמים מפקדים בודקים מראש איתנו, עוד הפעם כמפקדת מרפאה לשעבר, הייתי מקבלת לא מעט שיחות כאלה, האם אפשר לבטל, ומפקד לא היה פשוט מחליט על ביטול הפניה, עוד הפעם לא במקרה חירום ולא...
אבל באופן כללי את אומרת, בוטל לך תור שאתה ממתין לו 4 חודשים, נראה לך שזה בהינף יד? תפנה או לקצינת פניות הציבור או לנציב קבילות חיילים, ומכיוון שזה המפקד שביטל, אז תנסה להרער על הנושא הזה.
אם השיח מול המפקד לא העלה את מה שאתה רצית שיעלה, אז אפשר כמובן לפנות ולברר את הדבר הזה.
כדי להבין מה הבסיס ל...
אבל שוב, אני אומרת, מרבית המפקדים באמת מאפשרים לחיילים לצאת, והיא במידה והם באמת רוצים, כי יש איזשהו אירוע, זה לא איזושהי גחמה, זה בדרך כלל יש איזשהו אירוע שבגללו צריך שהחייל יהיה ביחידה, הם פונים אלינו ושואלים אותנו לפני זה, האם זה בסדר לבטל או לדחות, ואנחנו כמובן עונים בהתאם.
באיזה נושאים מוקד הפניות לא מטפל? יש משהו שאת מניסיונך אומרת, אנשים פונים ופונים בנושא הזה, והם לא מבינים שאנחנו לא מטפלים. אז אולי זה הזמן לעשות סדר.
עוד הפעם, בדיוק הסוגיה שאת העלית, בעיה של מפקד שלא נתן לי ללכת לרופא, לא נתן לי לראות רופא, זה בעיה שהרופא אפילו לא החובש או האחות, אפילו עוד לא נגעו במטופל. באמת, פה בנקודה הזאת אין לנו, ברוב המקרים אין לנו מה לעשות, וצריך, זה לא חונה אצלנו, אבל בגדול המוקד עונה לכל פנייה, לכל בקשה, הוא גם יסביר שנקודה כזאת או אחרת נכון לפנות לגורם אחר.
ויפנה לגורם הרלוונטי.
אני יכולה להגיד שאפילו במקרה של נפקדים ועריקים, גם פה אנחנו נותנים מענה.
שמה זה אומר נותנים מענה?
בואי נעשה שנייה סדר. נפקדים זכאים לטיפול רפואי מצה"ל, כל עוד הם נפקדים ביום, שהם הופכים בעצם להיות עריקים.
זאת אומרת, אחרי
60 ימים כן. בעצם, הטיפול עובר לקופות החולים.
אוקיי.
בעצם ההקפאה שלהם לטובת צה"ל מסתיימת, והם עוברים לקופות. עדיין, גם במקרה כזה, אם הורה טוען שיש, נתן לדוגמה, איזושהי בעיה נפשית מאוד מאוד חריפה, שבגללה החייל בעצם ערק, והם מבקשים פה מעורבות והכל, הנושא ייבדק וימצא פתרון גם לזה.
זה טוב לדעת. שאלה נוספת שככה עולה ומטרידה, זה הרבה פעמים החייל מתגייס אחרי שהוא רואה רופא בלשכת הגיוס. ורופא בלשכת הגיוס מן הסתם מעיין במסמכים הרפואיים ובמכתב שמגיע מרופא המשפחה, ואו קובע פרופיל, או שלא יודעת, קובע איזשהם מגבלות. מה קורה אחר כך כשהחייל מגיע לטירונות או ליחידה שלו? המגבלות האלה אפשר לשנות אותן בהינף יד? איך מתייחס רופא היחידה או רופא הטירונות להמלצות או לקביעות של רופא לשכת גיוס? מה היחס ביניהם?
אוקיי, אז נעשה שנייה סדר. רופא לשכת גיוס, תפקידו לקבוע פרופיל. הוא לא נותן פטורים, הוא לא נותן הקלות מסוימות. הוא קובע מה הפרופיל שלפי זה ישבצו את החייל. במקרה אחד, הוא כן נותן המלצות לפטורים, והן המלצות מחייבות, okay. וזה במקרה של מתנדבים.
Okay.
חייל שבעצם מגיע לשרת בצבא כמתנדב, עובר, נדרש לקבל בעצם אישור של ענף מיון רפואי, ובעצם הרופא שם רושם בדיוק מה מותר לו, או יותר נכון, מה אסור שיקרה, וזה מחייב את כולנו.
אוקיי. Okay. מה קורה לגבי רופא מומחה אזרחי? ניקח דוגמה של חייל שלפני כן ביותו מלשב טופל על ידי איזשהו מומחה וממשיך עם הטיפול, או לא מרוצה, או לא יודעת מה, הולך למומחה אזרחי. ומגיע עכשיו עם חוות דעת, עם המלצה, עם, את יודעת מה, אפילו עם מרשם. איך מתייחסים לזה ברפואה הצבאית? מקבלים את זה, לא מקבלים את זה?
אוקיי, אז נפרק את זה לכמה. אחד, גם אנחנו שולחים את החיילים לקבל ייעוץ במרפאות חוץ של בתי חולים, נכון?
דיברנו.
בוודאי. החייל בעצם חוזר עם איזה שהן המלצות. הרופא הצבאי, תפקידו בעצם להתאים את אותן המלצות להוויה הצבאית. הרופא האזרחי לא תמיד מכיר, לא תמיד מעורה. לפעמים גם הוא לא כל כך יודע מה עושה החייל. שונה מאוד חייל שמשרת בתפקיד אורפי, לבין חייל שמשרת כחייל קרבי. ולכן צריך לעשות התאמה. לצורך הדוגמה, לתת למשל פטור משמירות לחייל. שונה מאוד חייל שעושה שמירה במקום מקורה, סגור, חמים ונעים, לבין חייל שבעצם עושה עכשיו שמירות אי שם במקום כן. חשוף ופתוח.
ברור.
ולכן תפקידו של הרופא הצבאי הוא בעצם לעשות את האדפטציה הזאת ולראות מה מתאים ומה צריך לעשות התאמה לאותה יחידה בה משרת החייל.
אוקיי.
לגבי מרשמים, אז נכון, בעצם הם יכולים לחזור גם עם מרשמים אזרחיים, והרבה פעמים חיילים שואלים, מה, עכשיו אני צריך ללכת לרופא, עוד פעם לקבוע תור לרופא צבאי, כדי שהוא ימיר לי את המרשם למרשם אזרחי? אז התשובה היא לא.
אז מה עושים?
בעצם מה שאפשר לעשות, בית מרקחת צבאי הוא בית מרקחת לכל דבר.
Okay.
זאת אומרת, אתה מגיע עם מרשם, אתה יכול לקבל תמורתו את התרופה.
גם מרשם אזרחי.
גם מרשם אזרחי, לא צריך להמיר. אבל, יש אבל גדול.
אוקיי. Okay.
אנשים רבים חושבים שבמרפאות הצבאיות שלנו זה בית מרקחת. מרבית המרפאות האזרחיות, המרפאות הצבאיות שלנו בתוך הבסיסים, אין בית מרקחת, אין לנו רוקח בתוך המרפאה. במרפאות הגדולות יש, במרפאות הבינוניות והקטנות לא.
בואו ניקח ולכן, רגע את מרפאת הקריה, כדי שאני אבין...
במרפאת הקריה יש בית מרקחת, אבל לצורך הדוגמה במרפאת... תלנוף, שבה okay. שירתתי, אין בית מרקחת.
אז מה יש?
יש בעצם חדר תרופות.
אוקיי. Okay.
שאין שם רוקח, יש חובה שמנפק את התרופות, ולכן הדבר הזה שונה לחלוטין.
במה זה שונה?
כי בעצם בחדר תרופות אי אפשר לקחת תרופה, מרשם שהוא אזרחי. שם אנחנו חייבים בעצם מרשם צבאי. צריך גם לזכור שחדר התרופות הוא הרבה יותר מצומצם, כמות התרופות, מגוון התרופות הוא הרבה יותר קטן, זה לא בית מרקחת.
ואם אני הולכת רגע אחד לדוגמה שזה, אני מטופלת על ידי אורתופד אזרחי מאז שהייתי בת 16 לצורך הדוגמה, ואני ממשיכה את הטיפול הזה גם אל תוך השירות הצבאי, וביום שישי כשאני מגיעה הביתה אני הולכת לבקר אותו, והוא נותן לי עכשיו ארקוקסיה, בסדר? לא יודעת למה נדבקתי לזה. אני יכולה ללכת עם המרשם האזרחי הזה, שוב, אף רופא צבאי לא הפנה אותי ולא שום דבר, אני הולכת עם המרשם הזה ו...
לצורך הדוגמה, לדוגמה... תלכי לצריפין, לחרפ צריפין שקוראים לו, מרפ מרכז,
כן.
ואת יכולה לגשת לבית המרקחת ולקבל את התרופה.
20 שנה ולא ידעתי את זה. טוב, מזל שהגעת. אז זה לגבי מרשם אזרחי מבית חולים או מכל מקום אחר. דוגמה אחרת לגבי המרשמים שגם איתה יש הרבה פעמים שאלות, זה מרשם צבאי. יצאתי עכשיו מהרופא, נתן לי מרשם, הגעתי לבית המרקחת הצבאי או לחדר התרופות, ואמרו לי, אין. מה אני עושה עם זה עכשיו?
אוקיי, במקרה הזה בעצם, אם אין את אותה תרופה בצבא, אנחנו נבחן או חלופות אחרות, או בעצם לתת אישור לקנייה בבית מרקחת אזרחי. יש מספר בתי מרקחת שהצבא עובד איתם, ואפשר עם אותו אישור, עוד הפעם מדובר במקרים מאוד מאוד בודדים, מרבית התרופות יש לנו, ואם חסר, אז אנחנו יודעים גם להזמין. במקרים מאוד מאוד בודדים, ניתן אישור בעצם לקנייה על ידי רוקח.
טוב, אנחנו נעשה עוד הפסקה. יש לי עוד שאלות על ביקור רופא, אני כבר אומרת לך. אנחנו נשמע את עידן רייכל, אם רק תסכימי. אז אם רק תסכימי, נעשה הפסקה ונמשיך מיד אחרי זה.
מישהו מוכן לנוע בשבילך, אם רק תסכימי. מה שלא יקרה יהיה לך טוב יותר. מישהו מוכן ללכת לצידך, אם רק תסכימי, אם רק תפסיקי למהר. הכוכבים ייפלו עלייך, אם רק תסכימי, גם הירח מעצמו ירד. רוחות טובות יבואו רק אלייך, ישבו על צווארך, או אם רק תסכימי, גם הירח מעצמו ירד. גם הירח מעצמו ירד. מישהו מוכן לנוע לצידך, אם רק תסכימי, מה שלא יקרה יהיה לך קל יותר. מישהו מוכן לגעת בליבך, אם רק תסכימי, אם רק תרשי לו לדבר. הכוכבים ייפלו עלייך, אם רק תסכימי, גם הירח מעצמו ירד. רוחות טובות יבואו רק אלייך, ישבו על צווארך, או אם רק תסכימי, גם הירח מעצמו ירד. גם הירח מעצמו ירד. הכוכבים ייפלו עלייך, אם רק תסכימי, גם הירח מעצמו ירד. רוחות טובות יבואו רק אלייך, ישבו על צווארך, או אם רק תסכימי, גם הירח מעצמו ירד. גם הירח מעצמו ירד.
אז שמענו את עידן רייכל, אבל מה שלא אמרנו זה שכמובן השיר, זה שיר שנכתב ליורם גאון, ויורם גאון גם שר אותו, אז נכון לומר. ואנחנו ממשיכים, כמו שהבטחתי לך, עם ביקור רופא. יש איזושהי אמירה, שאני לא יודעת אם היא בגדר אגדה או לא, את תגידי, שמי שמגיע לביקור רופא בתחילת החודש, אז יש לו יותר סיכוי לקבל גימלים, ולקראת סוף החודש יש איזושהי מגבלה או מכסה חודשית של גימלים. אני כבר רואה שאת עושה לי לא. אז בואי תסבירי.
נחמד, אבל לא.
את אומרת, אגדה יפה.
אולי נעתה לי רעיונות כרגע. לא, אבל ממש לא. אין מכסה כזאת. זה נכון שיש מגבלה של ימי מחלה שיכול לתת, זה לא משנה דרך אגב, אם זה בתחילת החודש או בסוף החודש. בואי נחשוב רגע על ההיגיון של זה. חייל בעצם מגיע למרפאת ביקור רופא ולא מרגיש טוב ומקבל לצורך העניין יומיים ימי מחלה. אחרי יומיים הוא שוב עדיין לא מרגיש טוב וחוזר עוד פעם ויקבל עוד יומיים ימי מחלה. אחרי יומיים, בסופו של דבר, מישהו צריך, מישהו אחד שמכיר את החייל, המרפאה שלו, צריכים לקחת בעצם מקרים כאלה ולטפל בצורה מסודרת. מרפאת ביקור רופא תפקידה לתת איזשהו מענה מאוד מאוד ראשוני. זה לא, התפקיד שלה זה לא לעשות בירורים רפואיים, ולא עכשיו לטפל במשהו שהוא כרוני ומוכר וידוע, ובואי רק תעשי לי עכשיו איזשהו קיצור תורים. לא, זה לא התפקיד שלה. התפקיד המרפאות האלה זה לתת מענה ראשוני דחוף למקרים שלצורך העניין עכשיו שעות הערב, אני בבית, אני לא מרגיש טוב, כאבי גרון, מה לעשות? זה לא, לא מעבר לזה, וצריך להבין את זה, ואז גם אפשר יהיה להבין למה אנחנו מגבילים את הכמות, כי אנחנו רוצים בשלב מסוים שהחייל יגיע למרפאת אם שלו, ייבדק בצורה מסודרת, נבנה לו תוכנית מסודרת, והוא לא חלילה, ייפול לנו ייפול בין הכיסאות.
כן. אז דיברנו על מה קורה בשעות הלילה, אז הרבה פעמים באמת יש שאלה כזאת שחוזרת, החייל חזר הביתה ולא מרגיש טוב בשישי שבת, ביקור רופא לא תמיד פתוח ולא בזמינות מלאה. מוקד האחיות שהוא עכשיו עשית לי סדר, הוא לא מוקד הפניות.
נכון.
איך פונים למוקד הזה?
זה בעצם אותו טלפון של מוקד מכל הלב, פשוט okay. במקום לבחור, יש שם אחד
אופציות.
לבחור, בדיוק, אז צריך לבחור את מוקד האחיות.
ושם באמת יושבות אחיות?
נכון, אנחנו לא יושבות פיזית במוקד, אנחנו בעצם בכל מקום שאנחנו יושבות, או במרפאה שלנו או בבית.
זאת אומרת, יש תורנות.
נכון, ואנחנו בעצם מקבלות את השיחות מהמוקדניות. המוקדניות בעצם לוקחות כמה דברים ראשונים ככה מהחייל או מהפונה, ואז מעבירות אלינו, לפי הצורך אנחנו מבקשות לשוחח עם החייל, אם צריך, אם זה רק איזושהי שאלת התייעצות, ומספיק שנענה למוקדניות, אז זה דרך המוקדניות.
אבל כן אפשר לעשות את החיבור, זאת אומרת, חייל ביום שישי בלילה, לא יודעת, קודח מחום, נשברה הרגל, לא יודעת מה.
בהחלט, אפשר להרים טלפון, ואנחנו
לבקש לדבר עם האחות ולהתייעץ איתה, ומה למעשה גדר הסמכויות? של מוקד החיות.
בעצם עוד הפעם, אנחנו לא יכולים לפתור בעיות כרוניות, אוקיי? זה משהו שהוא דחוף, עכשיו, אין לי פתרון. זאת אומרת, חייל שיגיד לי, אני סובל כבר חודש מכאבי גב, ולא נותנים לי לראות אורתופד, אני לא יכולה לפתור את זה. אבל אם חייל עכשיו, כמו שאמרת, שיחק כדורגל, ונפל בצורה מאוד ככה לא טובה על הרגל, וחושב שיש לו שבר, הוא יכול להרים טלפון, להתייעץ, מה אני יכול לעשות? עכשיו, אם ביקור רופא פתוח, אני אומרת מראש, אנחנו נפנה למרפאת ביקור רופא, יש אפשרות לצילום רנטגן במרפאת ביקור רופא במרביתם. במקרה הצורך, אם מרפאות ביקור רופא סגורות, ואנחנו חושבות שנדרש שם בדיקה במיון, אנחנו יכולות להפנות למיון. עכשיו פה חשוב להגיד משהו, הרבה פעמים ההורים או החיילים שואלים אותי, אז איך אני, מה אני אומר בכניסה לחדר מיון?
כן.
בעצם אתה מגיע לחדר המיון, מקבל, חותם שם על טופס התחייבות לתשלום, ובעצם לאחר מכן אתה יכול לפנות למרפאת היחידה שלך ולבקש טופס התחייבות. במרפאה יראו את מה שאני כתבתי במערכת העתיק הממוחשב, ויראו שאישרתי לך לפנות בעצם למיון, ותוכל לקבל את אותו טופס התחייבות שנקרא בצבא טופס 119, ובעצם להחזיר אותו לבית החולים ולסגור את החוב שלך.
הבנתי. זאת אומרת שההמלצה היא שבאמת בנקודות שהן קריטיות, קודם כל להתקשר למוקד ולשאול, יכול להיות שכבר במוקד, אפילו אם זה יום שישי בערב, ייתנו לכם את ההפניה הזאת, כי אחרת אנחנו מכירים את זה, מה שקורה זה שהחייל מגיע, ואז מגיעה דרישת התשלום, ואז צריך להתמודד עם
נכון, עוד הפעם,
הגלגל הזה.
המוקד אחיות לא פתוח, למשל, בליל שישי, זאת אומרת, אנחנו בתורנות עד כניסת שבת ומיציאת השבת.
אוקיי.
אבל במקרים כאלה, באמת, עם חייל, יש משהו שהוא מאוד מאוד דחוף, ואין לו כרגע שום פתרון אחר, הוא יכול לפנות, אבל עוד הפעם, אני חשוב לי להגיד שהדחיפות היא דחיפות רפואית. זאת אומרת, הרבה פעמים החייל אומר, זה דחוף לי, כן. זה לא באמת דחוף. אז להפעיל פה איזשהו שיקול דעת, חדרי המיון שלנו,
בטח בימים אלה.
בדיוק.
כן. אני רוצה לשאול אותך לגבי סמכויות נוספות של מוקד החיות. יש הרבה פעמים כל מיני דברים שהם לכאורה קטנים. דיברנו על מרשם. לפעמים המרשם פתאום פג תוקף. לפעמים הוציאו לי הפניה ואיבדתי אותה. הוציאו לי הפניה למרפאה X ואין שם תור, אני צריך למרפאה Y. זה דברים ש... איפה עושים אותם? המוקד יכול לעזור לי בזה?
מוקד מכל הלב במקרה הזה יכול לסייע. זאת אומרת, אם חייל למשל קיבל הפניה לצורך הדוגמה למרפא מרכז לבדיקת אורתופד, ואין תור קרוב למרפא מרכז והוא קבע לתל השומר, המוקד יכול להחליף לו את ההפניה.
זאת אומרת, זה לא משהו שצריך לחזור עכשיו לרופא היחידה ולחכות?
במרבית המקרים לא צריך. יש מקרים בודדים שזה נדרש, מרבית המקרים זה לא נדרש.
מה לגבי הדוגמה של מרשמים, תוקף של מרשם שפג, או תרופה שרשמו לי במרשם ואין אותה ואני צריך עכשיו המרה, זה גם אפשר לעשות?
אפשר דרך... עוד הפעם, מרשם שהוא כבר לא בתוקף, חייבים בעצם לפנות למרפאה ולקבל מרשם בתוקף, כי מרשם okay. חייב להיות מקורי בעצם.
Okay.
אין לנו דרך באמת כאן לסייע בדבר הזה. אבל כן, אפשר, אנחנו יכולים לפתור, או לפחות לקשר לאנשים הנכונים במרפאות כדי,
כדי
לסייע.
לסגור את, לסגור את המעגל. דיברנו על מה קורה בסוף שבוע. הרבה פעמים החיילים לא מרגישים טוב ביום ראשון בבוקר. ואז גם, לא יודעת, חייל שחולה משלשל עם חום גבוה, שפעת, הוא לא יכול להגיע ליחידה שלו. כי היא רחוקה, כי הוא בקושי עומד על הרגליים. יש אפשרות להגיע למרפאה אזורית. איך זה עובד
אוקיי, גם הדבר פה הזה? כמה תשובות.
אוקיי.
אחד, חייל שלא לא יכול להגיע מסיבה כזאת או אחרת רפואית ליחידה ביום ראשון, קודם כל להרים טלפון למפקד, לידע אותו ולשאול אותו, מה לעשות? המפקד ידע בדרך כלל איך לסייע במקרה
המפקד
הזה.
המפקד יגיד לו, אבל, תבוא לפה.
יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אני חייבת להגיד, ככה, זה היה חשוב לי, שגם למפקד יש משהו שנקרא כמו ימי מחלה, יש לו ימי דלד,
okay.
שבעצם, נכון, זה כמות מוגבלת, אבל במקרה כזה של משהו קל, עכשיו קמתי ואני לא מרגיש טוב, קצת כאבי בטן, איזה... אפשר להרים טלפון למפקד ולבקש שבעצם אפשר לקבל יום דלד ולמחרת לחזור או להגיע למרפאת היחידה והכל ימשיך רגיל. אפשר במקרה, במקרים מיוחדים כן לפנות גם למרפאות שקרובות אליך, זה, עוד פעם, זה לא על בסיס קבוע. זאת אומרת, מרפאת האם שלך יש לך חשיבות שהיא מרפאת האם שלך, היא מכירה אותך, יודעת את ההיסטוריה, יודעת הרבה דברים ולכן חשוב. במקרה שעכשיו אתה גר בצפון ואתה משרת בדרום ואתה מרגיש מאוד לא טוב, אפשר בוודאי גם לפנות למרפאות הקרובות אליך.
אוקיי. אז החכמנו גם בעניין הזה. אנחנו נשמע עכשיו עוד שיר שיהיה ממש אחרון לפני שאנחנו חותמים את התוכנית ושיר הסיום. נשמע את עידן רפאל חביב, רודף אהבה בימים.
רוצים להיות כבר שנים ארוכות, אז לחשנו תפילות אחרונות והתחלנו לרוץ, פתחנו סודות, ביקשת אז לאט לגלות על פני אבנים חלקות, הלכנו לאט והלב עוד זוכר, מתפתל מתמכר, מה ביקשנו להיות והפכנו שבויי חלומות, אתה אור בעיניי והטעם שבא אל חיי, רודף אהבה בימים, איתך שוב הכל אפשרי. גלות ימים ולילות, אמרת נשיקות אחרונות, יורדים אל הים ולא לפחד, ביקשת מול ירח בודד, ידענו שלא ניפרד, לשלחת אל הים ובלילות מסתובב ושואל את הלב, מה ביקשנו להיות והפכנו שבויי חלומות, אתה אור בעיניי והטעם שבא אל חיי עודף אהבה בימים איתך שוב הכל אפשרי ושואל את הלב מה ביקשנו להיות והפכנו שבויי חלומות אתה אור בעיניי ואתה שבא אל חיי עודף אהבה בימים איתך שוב הכל אפשרי אתה אור שבא אל חיי עודף אהבה בימים איתך שוב הכל אפשרי
אז שמענו את עידן רפאל חביב עודף אהבה בימים ואנחנו מתקרבות לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך, נטלי, כדי לחתום ככה את הנושא של המוקד. את הקמת את המוקד אי שם לפני שנים רבות כבר. איפה את רואה את המוקד בעוד 10 שנים? לאן הוא ככה בחזונך יגיע?
אני חושבת שעצם ההבנה שאנחנו צריכים את המוקד הזה, באמת כדי לתת מענה... הוא כבר חלק מאוד מאוד גדול. אני חושבת שהייתי רוצה שניתן אולי מענה באמת בזמנים, בקצבים אולי קצת יותר מהירים, שפונה, כשאימא פונה והיא נמצאת בחרדה, אני גם אימא לחייל, ועכשיו היא נמצאת באיזושהי חרדה, מאוד קשה לחכות עכשיו, גם 48 שעות למענה.
גם לפעמים טיפול רפואי צריך להיות הרבה יותר מהיר.
נכון, אבל במקרים שהם מאוד מאוד דחופים, אז המענה הוא כמובן יותר מיידי. אבל גם אימא, המקרה שלה הוא היחיד והכי דחוף, היינו רוצים שיינתן מענה יותר מהיר. אולי גם לזה נגיע.
אולי זה יקרה. אולי גם תהיה זמינות בוואטסאפ או דברים כאלה.
כל מיני...
התפתחויות דיגיטליות שתמיד הן נכונות. אני רוצה לשאול אותך קצת לגבי רם 2. אז קודם כל, לטובת מאזינים שלא יודעים מה זה רם 2, תגידי בחצי מילה אולי מה זה.
אוקיי, זה בעצם היחידות של חיל הרפואה שיושבות בבתי החולים.
שמטרתן?
אוקיי, חייל שמתאשפז, אנחנו לא מתנתקים ממנו כחיל רפואה. אנחנו שם איתו, מלווים אותו, נמצאים שם למענו לכל סוגיה ובעיה. מתחיל בעכשיו הוא צריך קביים, ועד זה שעכשיו החייל נפצע ומאושפז בבית חולים סורוקה, והמשפחה גרה בצפון הרחוק, איך בדיוק נעשה את זה? אז יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת היא בעצם, אם המצב הרפואי שלו מאפשר, והמשפחה רוצה, אפשר להעביר אותו, ואנחנו דואגים לכל נושא העברה לבית חולים שיותר קרוב, אבל לא תמיד זה אפשרי. ואז אנחנו גם מסייעים בהלנת המשפחה סמוך לבית החולים או בבית החולים תלוי, בהבאת המשפחה.
כל מה שנדרש מסביב.
כל המעטפת שאנחנו יכולים לתת.
כשלמעשה רם 2 הוא סוג של בסיס קטן, נכון? זאת אומרת שהם גם מחוברים למערכת הרפואית הצבאית, הם רואים את הדברים, הם נגישים או שלא?
לא בכל יחידות רם 2, ביחידות הגדולות בוודאי שאנחנו מחוברים, ביחידות הקטנות לא, אבל עדיין המענה ניתן שם על ידי משקיות רם 2, שמסתובבות בבית החולים, מגיעות למחלקות, פוגשות את החיילים, אומרות להם בוקר טוב, במה אפשר לעזור, ומסייעות באמת בכל מה שאפשר.
יש קשר. אני רוצה לשאול אותך, רגע אחד אני חוזרת למה שמטריד את מרבית החיילים, את יודעת, בסוף זה הנקודות הקטנות. אם נגיד עכשיו חייל, אפרופו המרפאה שלו, צריך, לא יודעת, להוציא איזשהו טופס הפניה שעבד, אפשר לגשת לשם, אם כבר אתה שם, היית שם ברמב"ם וקיבלת הפניה והיא עבדה, אתה יכול לגשת לרם 2, להדפיס אותה שוב? או שזה לא מסוג המענים שניתנים שם?
אני אגיד ככה, זה לא תפקידו, בסדר? זה לא מהות תפקידו של רמשטיין, אבל בוודאי שאם אתה כבר נמצא ושכחת, אפשר לפנות לרמשטיין, רק צריך לזכור שלא בכל יחידת רמשטיין יש את המערכת הממוחשבת הצבאית, במקומות הגדולים בוודאי שיש, ואז אפשר להיעזר.
לא, אני מדברת גם על המקרים של התיאות חייל, יש לו תור שנקבע כך וכך חודשים, הוא קיבל את ההפניה לפני כך וכך
מוכר,
חודשים.
מוכר וידוע.
איבד אותה, ועכשיו הוא צריך להתמודד. עוד מילה אחת לגבי משרתי הקבע, יש...
כן, דיברנו בחוד? מקודם על איך, מה קורה אחרי שעות הפעילות, ואין לך עכשיו למי לפנות, אז חשוב לי גם לציין שאנשי הקבע יכולים בעצם להזמין רופא הביתה, או להתייעץ עם רופא טלפונית, דרך הסכם שיש לחבר, לרופא עד הבית, אפשרות מצוינת למקרים באמת, עוד פעם, תחופים.
תחופים, במשורה.
במשורה.
אז אנחנו חותמים את התוכנית הזאת, ונגיד תודה לנטלי שהגיעה ונתנה לנו מהידע הנרחב שלה. ואנחנו נחתום את התוכנית בברכות לשני גברים חשובים בחיי שחוגגים היום. בריאות, עושר, הצלחה ופריחה. אני אוהבת אתכם, ואני מקדישה לכם את השיר של עופרה חזה, שיר אהבה לחייל. אני הייתי עורכת דין הולי שוורץ, ואתם הייתם על התוכנית כי אני חייל, ואנחנו חותמים עוד תוכנית. שבוע הבא, בחירות, תבחרו נכון, כבר דעתי פעם שלישית שאני אומרת את זה, לא יאמן. המשך יום טוב.
יפה ובישן, כן, חייל כה עקשן. אז מה אם אמרתי מילה לאחר? נו, אז מה אם אמרתי אולי תוותר? אולי, אולי תוותר. אתה מתעקש לעזוב את הכל, אתה מתעקש לחזור.
Oh, רדיו סול סיו אייל, הרדיו של ישראל.
נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף אברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד.